אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
יושב ראש סיעת ישראל ביתנו, חבר הכנסת עודד פורר, שלום.
שלום רב.
מה העניינים?
יהיה טוב.
מתי?
כשהממשלה הזאת תלך הביתה.
ו?
אני חושב שאנחנו מתקרבים למועד.
איך, עוד שנה? לא, שנה, תשעה. תשעה חודשים.
קודם כל אנחנו נמצאים בשנת בחירות. שנית, אתה רואה את העובדה שהממשלה הזאת כבר לא מצליחה באמת לחוקק כבר חצי שנה. אני חושב שהם לא יצליחו בוודאי להעביר תקציב, ולכן נמצא את עצמנו מתגלגלים לבחירות.
תראה, לפחות ממה שאני שומע מחברי הכנסת החרדים, זה נעביר תקציב. ויותר מזה אני שומע שהרבנים נתנו אישור להתקדם במתווה שאתה בטח תתנגד לו, אבל זה מתווה שאולי יעבור. מתווה לגיוס.
קודם כל, אם המתווה הזה זה מתווה להשתמטות, זה לא מתווה לגיוס, זה מתווה להשתמטות, ובעצם להכשיר את השרץ, את ההשתמטות והבריחה מגיוס שהפכה למכת מדינה כאן, עם עשרות אלפים שבעצם לא מתגייסים. אם הוא יעבור, הממשלה הזו עוד תשלם מחיר יקר יותר ממה שהיא כרגע ברור שהיא הולכת לשלם אם היא תלך לבחירות. עכשיו, זה טבעי שהקואליציה הזאת, שמבינה שהם הולכים להפסיד בבחירות הקרובות, רוצים לדחות את הבחירות כמה שיותר. אבל אני באמת אומר שבסוף, כשאתה מגיע לשנת בחירות, כל אחד מחדד את החרבות שלו ואת העמדות שלו, ולכן אני קשה לי לראות את הממשלה הזאת שורדת מעבר לקיץ.
תראה, אמרת, הממשלה הולכת להפסיד. הקואליציה. ואני שואל אותך, על סמך מה אתה אומר את זה, כשהסקרים אומרים שקשה אומנם לימין, אבל קשה גם לשמאל להקים קואליציה. שמאל, מרכז, ליברמן שהוא ימין, אבל בכל זאת הוא באופוזיציה. הסקרים אומרים שאתם לא יכולים להקים, אלא אם כן, האצבעות הנוספות יהיו מקרב הערבים. תראה, מה אתה עונה?
קודם כל, ברור לחלוטין, בוא נסכים על דבר אחד. לנתניהו אין ממשלה אחרי בחירות, ולכן הוא גם רוצה לדחות את הבחירות האלה כמה שיותר, כי הוא מבין שהוא צריך לשלם את המחיר על הטבח של השבעה באוקטובר, כמי שבמשמרת שלו קרה הטבח הגדול ביותר לעם היהודי מאז השואה. הוא מבין שהוא צריך לשלם את המחיר על הכלכלה שקורסת, על העובדה שאנשים כאן נכנסים לסופר ולא מצליחים למלא עגלה במינימום המוצרים הנדרש, בלי באמת לקרוע את הכיס. והוא מבין שחוסר התפקוד האזרחי שלהם יביא באמת להפסד ברור בבחירות. כמובן שגם אנחנו נצטרך, הבחירות האלה לא הולכות להיות פשוטות, נצטרך להוציא את האנשים להצביע, אבל גם בכל הסקרים אתה רואה שיש סיכוי אמיתי הפעם, לרוב הציוני, ואני אומר שוב, זה לא בחירות בין ימין לשמאל, אלה יהיו בחירות בין ציונים לאנטי ציונים, זה יהיה בחירות בין אלה שחושבים שגיוס לצבא הוא לא רק זכות וערך, אלא זאת גם חובה שאין ברירה ובמדינת ישראל חייבים לעשות אותה, בין אלה שחושבים שאירוע כמו השבעה באוקטובר לא יכול להיות מטוטה מתחת לשטיח, אלא צריך ועדת חקירה ממלכתית, לבין אלה שחושבים שהשלטון מטרתו רק לשרת אותם, ואת השררה שלהם ואת הצרכים האישיים שלהם, מה שנקרא כוח, כסף וכבוד. זה מה שהולך להיות בבחירות האלה. ואני מעריך שדווקא אחרי מה שראינו אחרי השבעה באוקטובר, שראיתי את הלוחמים וראיתי את החבר'ה הצעירים יוצאים להילחם, באמת, אתה יודע, למדנו שיעור על הדור הזה. הדור הזה לימד אותנו שיעור על נחישות, על אמונה בצדקת הדרך. אני מאמין שאנחנו גם נראה בקלפי את כל הציונים, מה שנקרא, באים ואומרים, הגיע הזמן לממשלה ציונית רחבה שתעשה כאן את מה שצריך לעשות.
תראה, מי שאמרת את זה, אני חוזר ברשותך ושואל, בנט אמר, אני לא פוסל אף אחד. כשהוא אמר את זה, הוא התכוון כנראה לנתניהו. ואם בנט אין לכם, ואני לא יודע כמה מנדטים תקבל, למה אתה צוחק?
לא, מה זה אם בנט אין לכם? אני, תשמע.
לא, הוא אומר, אני לא פוסל. זאת אומרת, אם זה לשון המוזניים, הוא יעדיף ללכת אולי עם נתניהו. אתם לא יכולים להיות בטוחים.
קודם כל, אני לא יכול להיות בטוח לכלום.
זה מה שאני אומר.
ואני אגיד גם לציבור המאזינות והמאזינים שלנו, שהיחידי שהם יכולים להיות בטוחים לגביו זה אביגדור ליברמן, שמה שהוא אומר הוא גם יעשה.
תראה, ליברמן יש לו באמת אמינות גדולה, ואתם עולים בסקרים. אבל עדיין חסר.
לא, אז אני יכול לסמוך עליי, אבל כנראה שלא נקבל 61 מנדטים. אני אסתפק גם בחצי מזה אם אנחנו נקבל. אבל אני מדבר ישראל ביתנו. אבל בוא נהיה רציניים באירוע הזה. יש כאן רוב ציוני גם בכנסת הזאת. אם אני אקח באמת גם את המפלגות שיושבות בקואליציה, ישנם לפחות חצי מהחברים, הם חברים שהילדים שלהם משרתים בצבא, הם שירתו בצבא, הם רואים הרבה דברים עין בעין איתנו, אבל הם מכרו את העקרונות שלהם על מזבח שלטונו של נתניהו. עכשיו תשמע, אני חושב, ועם זה הולכים גם לבחירות, שראש ממשלה שבמשמרת שלו כבשו לנו יישובים, השתלטו לנו על כבישים, הגיעו אחרי מה שנקרא תקופה ארוכה של הבלגה שהוא הוביל, של קניית שלטון, של קניית שקט בכסף שהוא הוביל, של כל הקונספציה שהוא הוביל קרסה. אחרי כל זה הוא לא יכול להישאר בשלטון. הוא לא יכול להישאר בשלטון. יש עוד הרבה סיבות אחרות שאני חושב שהוא לא ראוי להיות ראש ממשלה. אבל בוודאי אחרי השבעה באוקטובר, הוא וכל הממשלה שלו צריכים ללכת הביתה. עכשיו תראה, מי שיקבע זה הבוחרים. אם הבוחרים יבחרו בו שוב, מה שנקרא, אני אקבל את הכרעת הבוחר. אני מקווה שהוא יקבל את הכרעת הבוחרים, כשהתוצאות יראו באופן חד משמעי, ואני אומר לך, הן יראו באופן חד משמעי, שהממשלה הזו צריכה ללכת הביתה. כי הציבור שמשרת במילואים לא מסוגל יותר להחזיק את הראש מעל המים. מאות אלפים שהיו עוד פעם ועוד פעם, וסבב ראשון וסבב שני וסבב שלישי ושישי ושביעי, וכבר העסקים שלהם התפרקו והמשפחות שלהם התפרקו, מבינים שצריך ממשלה אחרת, שאומרת, אנחנו עכשיו הולכים עם העקרונות הבסיסיים שעליהם אנחנו מסכימים. יש לי הרבה מחלוקות גם עם אלה שאני רואה בהם שותפים לממשלה הבאה, הרבה מחלוקות אחרות. אבל על העקרון...
כמו מי?
גם אם זה משמאל וגם אם מימין, אני לא מסכים, אין לי את אותה אג'נדה מדינית עם יאיר לפיד או...
יאיר גולן.
גם יאיר גולן לא, אבל יש לי שאלה אחת, והיא השאלה שישאלו כל מי שרוצים להיות שותפים בקואליציה שאביגדור ליברמן יקים. אחד, האם אתם תומכים באופן מלא בגיוס לכולם, בלי פוילה שטיקים, בלי הטבות ובלי הקלות?
יגידו לך כן, ומשתקים הוא קואליציה, אתה
לא,
יודע,
לא, זה... זה לא נכון. זה יהיה,
כי אתם רוצים חלק... להעביר חוק,
החוק...
שמטרתו, לפי טענתכם, מניעת השתמטות. זאת אומרת, מי שמשתמט לא יקבל דברים כאלה ואחרים
לא
מהמדינה. וכמובן, אתם תמנעו ממנו מללכת לקלפי ולהצביע. זה יכול לעבור דבר כזה?
חד משמעית. תראה, אני מסתכל על דמוקרטיות אחרות בעולם. לא גדולות כמו מדינת ישראל, אבל גם ותיקות מספיק, אני יודע, כמו בריטניה למשל. בבריטניה מי שיושב בבית הסוהר, מעבר מה שנקרא עבירה שהיא יותר מ-12 חודשים, לא יכול להצביע. הדמוקרטיה ממש הוותיקה בעולם. בארצות הברית, במרבית המדינות, אי אפשר להצביע למי שיושב בכלא, בחלק מהמדינות, גם אחרי שהוא ישתחרר מהכלא. אז בוודאי שאנחנו יכולים כאן, במדינה שנמצאת במלחמה, לקבוע שמי שמשתמט מגיוס, לא יוכל להצביע. כמו שאני חושב שמי שמשתמט מגיוס, לא צריך לקבל אף הטבה מהמדינה, הוא לא צריך לקבל לא הנחה במשכנתה, ולא במעונות יום, ולא...
גם לא תלמידי חכמים, שבאמת משקיעים את כל מרצם, והם לומדים, והם הולכים לכוללים, גם אלה?
דוד, כמה תלמידי חכמים שילמו,
לא,
אני אשאל אותך, שילמו בדם במלחמה האחרונה. חבר'ה מהציונות הדתית, לוחמים שהניחו תפילין ולמדו תורה תוך כדי הקרבות, בכל הפסקה שהייתה להם, ולמדו בישיבות הסדר ועשו באמת את הבלתי יומן. אני חושב שמי שאומר שזה או תורה או שירות צבאי, הוא כופר, הוא אנטי-יהודי, אומר בדיוק את הדברים ההפוכים ממה שאומרת ההלכה היהודית. אנחנו נמצאים במלחמה, אין זכות גדולה יותר ליהודי מאשר להילחם על הגנת העם והארץ. ולכן אני אומר בצורה הכי ברורה, אגב, וזה גם לא משנה אם אתה יהודי או מוסלמי או נוצרי או צ'רקסי או בדואי. במדינת ישראל בגיל 18 כולם מתייצבים לשירות צבאי.
מה עם הערבים?
גם הערבים. מי שמתאים לשירות צבאי, והצבא אומר, הוא מתאים לי, ישרת בצבא, מי שלא יעשה שירות לאומי בכיבוי אש, במשטרת ישראל, במערכת הבריאות, יש לנו מספיק משימות. זהו.
יש מקום.
ומי שרוצה לא לעשות את זה, ידע שהוא לא מצביע.
עודד, יש מספיק מקום בבתי הסוהר, גם לערבים וגם לחרדים, כי הם לא התגייסו.
אני חושב
חלקם.
אני, קודם כל, כן, ואם צריך, נייצר. ואני אגיד לך יותר מזה. אתה תראה שכשהחוק הזה יעבור, כשאנחנו נעביר את החוק שמי שלא מתגייס לא מצביע, גם משה גפני וגולדקנופ ירוצו לבקום ויבקשו תגייסו אותנו.
נראה לך.
אני בטוח.
טוב. אלימות. שר עבודה והרווחה, חבר הכנסת יואב בן צור משס, הותקף במוצאי שבת.
שר העבודה והרווחה לשעבר.
לשעבר, אתה צודק.
הם המציאו...
סליחה, אתה צודק.
לא, הם פשוט המציאו את זה שהם... לא בקואליציה, אבל הם... זאת אומרת, הוא לא שר, אבל הוא שולט במשרד, כן?
לא, זה כבר ביטלו את זה. אולי לא הודיעו לך, אבל ביטלו את זה.
לא, הם שולטים, תאמין לי.
לא, פתחו שם הרבה מאוד. תגיד, מה זה האלימות הזאת? משמאל, מימין, מהמרכז, מהצדדים.
כשאתה מגלה סלחנות לאלימות, אתה משלם מחיר יקר. לצערי, האלימות הזאת של המשתמטים וההפגנות האלימות של אותם פלגים בציבור החרדי, עברו בשתיקה לאורך שנים ארוכות. הפלג הירושלמי זה לא משהו שאנחנו מכירים רק מהחודש האחרון.
אבל הפלג הירושלמי זה מיעוט.
אבל המיעוט הזה, כשמשה גפני ואריה דרי סתמו את הפה ומילאו את פיהם מים, כשהוא השתולל בכבישים לפני שנתיים ולפני שלוש ולפני חמש, בסוף זה מתפוצץ עליהם, וזה הולך וגובר. וגם עכשיו, חבר הכנסת בן צור סירב להגיש תלונה. הוא סירב להגיש תלונה. אתה לא יכול להיאבק באלימות כשאתה מפחד ממנה. ולצערי אני רואה את המנהיגים שבמפלגות החרדיות מפחדים מאותו הספסוף שאני אומר לך צריך לטפל בהם ביד קשה. לא יכול להיות, לא רק שהם משתמטים, הם עוד באים ותוקפים את אנשי הציבור. אז לצערי זה כתוצאה באמת מהשתיקה, משתיקת הכבשים לאורך השנים, אבל אפילו עכשיו הם לא פותחים את הפה.
שמע, המשטרה והכנסת העלו את רמת האיום סביב חברי כנסת, גם מדגל, גם משס.
זה עצוב מאוד.
מאוד.
זה עצוב מאוד. ועוד יותר עצוב שאותם חברי כנסת מסרבים להתלונן ולהיאבק בתופעה הזו.
יותר מזה, אריה דרי ביקש, או סליחה, סירב לקבל...
הבטחה.
הבטחה.
כדי שחס וחלילה הוא לא, שחס וחלילה לא ייפגעו אלה שבאים לפגוע בו. אני לא מצליח להבין.
לא, אתה לא קורא את זה
הפחד, אחות. אני לא מצליח להבין את הפחד של אותם חברי כנסת מהפורעים האלה, מלהתלונן עליהם, מלגנות אותם, מלהוקיע אותם. הם צריכים להיות השוליים של החברה, ולצערי, דווקא המנהיגות של המפלגות החרדיות הופכות אותם למיינסטרים.
יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, מציע לשלול זכויות בחירה גם מאסירים.
אני את החוק הזה אגיש כבר בשבוע הקרוב. אני מקווה שביום שני הוא יקבל את אותו פי, מה שנקרא יונח על שולחן הכנסת. אני פשוט, כדי שלא יתקפו, הרי תקפו אותנו כשאמרנו שמי שלא מתגייס לא מצביע, ואמרו לנו, איך אתם עושים דבר כזה? זה הרי לא דמוקרטי. אז פשוט לקחתי את החוק כפי שמופיע בבריטניה, והעתקתי אותו, וזה החוק שאני אגיש לכנסת. ואנחנו נקבע באופן ברור, אני לא חושב שמישהו שאנס או רצח או, או, או פשע בצורה כזו, אם בבריטניה הוא לא יכול להצביע, אז גם כאן שלא יוכל להצביע.
זה גם עריקים או אסירים ביטחוניים?
זה כולל כל מי שעובר עבירה שעונשה הוא מעל שנת מאסר. ואם אתה, זה מחריג כמובן...
אתה יודע שיש כאלה שיושבים... לפני משפט יותר משנה. לא, מה קורה אני... אז?
לפני משפט זה לא הכרעת דין. לפני משפט זה מישהו שהוא עצור.
אתה מדבר אחרי הכרעת דין.
בוודאי, אתה חייב להיות עם פסק דין חלוט. אבל אם קיבלת הרשעה שבגינה אתה יושב בבית סוהר על עבירה שהיא מעל שנת מאסר, אתה נשללת ממך זכות ההצבעה.
כמה יש כאלה?
אני לא יודע להגיד לך את המספרים היום, אבל בוודאי יש כרגע, כשאני מסתכל רק על המשתנתים, אז משתמטים יש לנו עשרות אלפים.
כן, אמרת, הזכרת אבל את ארצות הברית, רק ב-13 מתוך 27 מדינות יש. לא,
בהרבה יותר. אתה מדבר אולי רק על, לא בפניי המחקר של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, אני מזמין גם את המאזינים לעשות גוגל ולהוציא אותו, ו-13 אולי אי אפשר לבחור גם אחרי שהשתחררו מהכלא. אבל כמעט ברוב מדינות, לדעתי כ-40 מדינות, לא יכולים להצביע בארצות הברית. אגב, כ10 מיליון איש נשללה מהם זכות ההצבעה בבחירות האחרונות לנשיאות בארצות הברית.
יולי אדלשטיין, מה יש לך לומר עליו?
אני חושב שהוא דוגמה מצוינת למישהו שפי וליבו שווים.
אתה עושה לו נזק, אתה יודע.
אני לא עושה לו נזק, תשמע, אני בסך הכל יודע לפרגן כשחבר כנסת עומד על עקרונותיו. מגיע לו, תראה, אני...
נתת לו מכסות אפילו להגשת חוק.
כי לא יכול להיות שמישהו שהיה יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, מודח מתפקידו בגלל שהוא אמר, אני לא רוצה לחוקק חוק השתמטות, ועכשיו גם לא נותנים לו בגלל שהוא הצביע בעד מה, על מה הוא קיבל את העונש? כי הוא הצביע בעד החוק שלנו לריבונות על מעלה אדומים, וריבונות על יהודה ושומרון. האיש הזה, שכל חייו נלחם למען ריבונות ביהודה ושומרון, כשהוא בא להצביע כצו מצפונו, הוא מקבל עונש ממי? מאותה ממשלת כאילו ימין, שתחתה קיבלנו את הצהרת הבלפור הפלסטינית באום השבוע, שתחת השלטון של הממשלה הזאת, פספסנו את כל האפשרויות שלנו ברמה של החלת ריבונות, ותחתה גם כמובן קרה הטבח הגדול ביותר. אז אני זוכר את יולי אדלשטיין, גם מתנגד להתנתקות, ומשלם מחיר מול מי שהיה אז ראש הממשלה אריאל שרון, יולי אדלשטיין היה חבר כנסת, והוא התנגד להתנתקות, קראו לו המורד אז. אז כנראה שהוא נשאר מורד, הפעם אצל נתניהו, אגב, שהצביע בעד ההתנתקות בזמנו.
אתה מקורב מאוד לאיווט ליברמן, ואני לא יודע אם אתה יכול לענות לי, אבל אם תוכל אני מאוד אודה לך. שריינתם מקום ליולי אדלשטיין?
אני יכול לענות לך שאין אצלנו אף שריון.
בינתיים.
ודאי.
אני אומר, לא. יש אפשרות כזאת?
אני בוודאי שלא אני זה שעוסק בזה. אני אגלה לך סוד. בישראל ביתנו יש ועדה מסדרת, בראשה עומד עורך דין אלס דוברונסקי, כבר מאז הקמתה של ישראל ביתנו, וכל מי שרוצה להתמודד יוזמן להופיע בפני הוועדה הזו, ואני מניח שהיא תרכיב רשימה טובה, אני מקווה שתהיה לנו רשימה יפה, רחבה, שגם תיתן ביטוי לכל גווני החברה הישראלית, ואני גם מקווה שיהיו לנו מספיק מנדטים כדי שאיווט ליברמן יהיה ראש הממשלה.
טוב. הפגישה בין טראמפ ליורש העצר הסעודי. אני רוצה ונזהר מאוד לא לפגוע בכבודו, כי אמרתי קודם ואני גם אומר עכשיו, כתבתי לפני מספר חודשים שלטראמפ מגיע פרס נובל לשלום. כתבתי את זה באחד המאמרים שלי בעיתון, ואני שואל אותך, אבל ראית השבוע, אני חושב ביום חמישי או רביעי, חמישי זה היום, אתמול, איזושהי הצגה שלא יודע, קצת הפריע לי. כל הפמיליאריות עם אדם שהוא בעצם, הוא אשם ברצח של עיתונאי. הוא אשם, אני לא אמרת שהוא עשה את זה.
תראה, קודם כל, אני חושב שלטראמפ מגיע פרס נובל לשלום.
אני אפילו, מסכים איתך.
אגב, אפילו לא מהקדנציה הזו. ולו בלבד על, על, על הסכמי אברהם.
נכון.
בקדנציה הקודמת של
הנשיא טראמפ. אני לא חלוק עליך.
מגיע לו פרס נובל לשלום. גם על הקדנציה הזו, על החזרת החטופים, על העובדה שהוא הצליח להחזיר לנו את כל החטופים שעוד היו בחיים, להחזיר אותם, והעובדה שהוא סיים גם עוד סכסוכים ברחבי העולם. אתה יודע, אנחנו כל הזמן עסוקים בעצמנו, אבל הוא עשה גם בסכסוך בין ארמניה לאזרבייג'אן, ובסכסוכים נוספים, אין ספק לגבי זה. עכשיו, טראמפ עושה את, את עסקיו המדיניים כנשיא שדואג לאינטרסים האמריקאים. ומה שהרבה יותר מפריע לי, זה העובדה שמתנהלים כאן אירועים במזרח התיכון, שמדינת ישראל כבר לא נספרת בהם.
F-35?
בין היתר. ארצות הברית מנהלת את ענייניה כאן ברצועת עזה, דרך מרכז הפיקוד שלה בקריית גת. אנחנו נמצאים באירוע שבו נתניהו הוביל לבינאום הסכסוך. אנחנו רואים את קטר, רואים כלים של קטר ושל טורקיה, עם דגלים של קטר וטורקיה, עובדים בתוך רצועת עזה. אנחנו פתאום שומעים...
טורקים אני לא בטוח.
טורקים, כולל ארגון IHH, שזה ארגון שמוגדר אצלנו כארגון טרור, והוא זה שלוקח חלק בסיוע שם ברצועת עזה. ראינו את זה קורה. כולל דיווח שיצא ב-CNN השבוע, שאומר שיצטרכו לדלג על שלב הפירוז, ולהגיע ישר לשלב השיקום. זאת אומרת, זה כבר לא שיקום תמורת פירוז, חמאס נשאר עם הנשק שלו, ומעל הכל, ההצהרה, החלטה במועצת הביטחון של האום, שבעיניי החלטה רעה מאוד מבחינת מדינת ישראל, וראש הממשלה מברך עליה. החלטה שנותנת נתיב למדינה פלסטינית, אני קורא להצהרת בלפור של הפלסטינים.
זה לא מס שפתיים?
שאל אותך, הצהרת בלפור עבורנו.
לקח הרבה שנים עד שהיא בוצעה.
אבל היא לא הייתה מס שפתיים.
היא
הייתה אירוע
כן, אבל בוא.
שנתן לנו לגיטימציה בינלאומית.
להקים בית לאומי, אני מסכים איתך.
להוביל להקמת המדינה.
אני מסכים איתך.
אז עכשיו מועצת הביטחון של האום.
אתה משווה את אותו דבר? זה בר השוואה.
אני חייב לומר שאני לא יודע אם אנחנו לא נמצאים בנתיב יותר מסוכן.
כי שמעתי נתניהו, שמעתי בעצם גם את חברי האופוזיציה שאומרים, להקים פה מדינה פלסטינית, זה לא יקרה, אולי זה יקרה בחלומות של מישהו. הנתיב זה איזה משפט מעורה או מילה מערערת את האפשרות שזה...
צריך לקרוא טוב את סעיף 19.
קראתי.
שמדבר כולל הכרה בשאיפות של העם הפלסטיני.
זה ארצות הברית, ישראל לא מכירה.
לא, קודם כל זה מועצת הביטחון של האום.
נכון, ארצות
הברית. וארצות הברית, בוא נגיד ככה, ארצות הברית זה הידידה הגדולה ביותר שלנו, שהיא האחרונה שהייתי מצפה שתיקח חלק בזה. לפחות ציפיתי לראות את ראש ממשלת ישראל נאבק כנגד הדבר הזה. אבל אני רואה את שתיקת הכבשים של איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ', שכנראה הכיסאות שלהם יותר חמים מאדמת ארץ ישראל, ויותר חשובים
היום,
להם מיהודה ושומרון.
אם אתה היום מרכיב את הממשלה, אתה, איווט ואחרים, אני שואל אותך, אתה יכול לבוא לנשיא טראמפ, שאתה אמרת מגיע לו פרס נובל, ואני מסכים, להגיד לו, לא אדוני, לא נתיב ולא בטיח, ולהסתכסך איתו אולי, כי אתה מפריע לו בדרך בהצהרה, שאולי בעוד 5 חודשים ישכחו ממנה. אתה יכול להגיד לנשיא טראמפ, לא אדוני?
אני מצפה שיהיה לי ראש ממשלה, שמסוגל לנהל שיח עם נשיא ארצות הברית, שבו הוא גם אומר לו
הוא
לא.
הוא כבר עמד הרבה פעמים מול נשיא ארצות הברית.
אני חייב לומר שאני לא ראיתי אותו בקדנציה הזו עומד מול הנשיא הזה.
עמד אבל מול אותו, ביידן.
בסדר, אבל ביידן הוא לא הנשיא.
אתה צודק.
הנשיא היום זה הנשיא טראמפ. אני טראמפ ראיתי ראש לנו. ממשלה, את מנחם בגין, עומד מול הנשיא רייגן, וגם משלם מחיר, שעצרו לנו הספקה אז של מטוסי F-16. אני ראיתי את יצחק שמיר, עומד מול הנשיא בוש. זה מה שאני מצפה מראש ממשלה, הוא צריך לייצג קודם כל את האינטרסים של מדינת ישראל, ולמכור את האינטרסים הביטחוניים שלנו לטווח הארוך. במחיר שאנחנו נקבל איזשהו בנפיט בטווח הקצר, זו סכנה גדולה, ונוכחנו לזה בשבעה באוקטובר.
אבל אתה יודע...
אתה יודע, נתניהו בנובמבר 18 העביר החלטת קבינט, שאנחנו נאפשר נתיב כסף מקטר לחמאס. מאות מיליוני דולרים במזומן זרמו.
אבל זה נעשה בממשלות אחרות גם, הזה, כולל...
ואנחנו, זה מה שהוביל...
כולל ממשלות שאתם הייתם חברים.
זה מה שהוביל להתפטרות של אביגדור ליברמן.
אתה צודק גם פה, אני מסכים.
בדיוק נובמבר 2018.
נכון, אבל גם אצל יאיר לפיד, וגם אצל בנט, עברו כספים, לא ככה, ככה.
יש הבדל.
מה ההבדל? הם את הכסף קיבלו.
לא, בין העברת כסף מזומן, לבין זה ששולמו משכורות, וגם את זה אני לא אוהב.
לא משכורות, זה דבר על מיליונים.
גם את זה אני לא אוהב, ולכן אני אומר לך, מי שצריך להיות ראש ממשלה זה אביגדור ליברמן. ואצל אביגדור ליברמן לא תהיה התכופפות בדברים האלה. ולצערי המחיר שאנחנו שילמנו על ההתכופפות הזאת אז, שהיא קנתה לנו שקט. בטווח הקצר, נתניהו יצר שקט בנובמבר 2018. אבל קיבלנו את השבעה באוקטובר 23. זה מה שקרה כעבור 5 שנים.
תראה, הזכרתי את F-35, אתה אמרת לא בסדר, לא היה צריך להסכים לזה. אבל, ויש פה אבל גדול. כמה וכמה פעמים הוזכר או הוזכרו מטוסי F-35 מקטר ועד סעודיה. זה לא בוצע. עד שהם יקבלו את זה אולי עוד 15 שנה, אולי עוד 10 שנים. אתם לא מקדימים קצת את הפחדים? כי זה לא בדיוק מחר בבוקר הם יקבלו F-35.
מקדימים למה? צריך להבין שתהליכים שאתה לא הורג אותם כשהם קטנים, אתה לא קשה לך להתמודד איתם כשהם גדולים. מדברים כרגע עם סעודיה על F-35 ועל גרעין אזרחי. עכשיו, אני באמת קטונתי מלהבין, אבל סעודיה זאת לא בדיוק המדינה שנראה לי, יש לה איזה משבר אנרגיה, ומשבר, היא לא מצליחה לקנות נפט כדי לייצר אנרגיה.
Okay.
אז אני באמת חושב שיש פה אירוע מסוכן שעלול להוביל למזרח תיכון גרעיני ולמרוץ חימוש גרעיני במזרח התיכון. עכשיו, זה לא קורה מחר בבוקר. זה ברור שמדובר פה בתהליך. אבל התהליך הזה, כשאתה לא מטפל בו שהוא קטן, יהיה לך קשה מאוד להתמודד איתו כשהוא גדול. וה-F-35 זה אירוע שכל מערכת הביטחון, מלמעלה עד למטה, אומרת אסור שיקרה כדבר הזה. מוציא חיל האוויר הודעה רשמית בעניין הזה. לא עודד פורר. חיל האוויר. אז אני יכול להתעלם מזה? אני יכול להגיד
שאני אתמול
את ראשי בחול? בטח לא אחרי...
אני מקבל את זה.
בטח לא אחרי השבעה באוקטובר.
טוב. אני שומע את חברי האופוזיציה... שאומרים, סחף מדינתי, כמו שיש לנו היום, לא היה. ו-140 או 150 מדינות הצביעו נגדנו, וכו' וכו' וכו'. ואני בהבנותיי הרבים, הלכתי קצת אחורנית, לתקופה של הנשיא הרצוג, לא הנוכחי, הקודם. אתה יודע כמה מדינות הצביעו במהלך השנים נגד מדינת ישראל, וחלקם בעד הקמה של מדינה פלסטינית? אני אתזכר את המאזינים, אתה בטח זוכר. 147 מדינות היו נגדנו. מה ההבדל? היום 150, אז 147 מדינות.
קודם כל, ההבדל הוא שמדינת ישראל של שנת 2025 אמורה להיות במצב טוב יותר ממדינת ישראל של 1985. אתה יודע, אני מסתכל על ההתקדמות שלנו בכלכלה, אני מסתכל על ההתקדמות שלנו בביטחון, וגם במערכת היחסים הבינלאומית. מדינת ישראל עשתה דרך ארוכה ועבדה קשה בשביל לשפר ולשדרג את מעמדה הבינלאומי. אתה נמצא היום במצב שנמנעת נסיעה וביקור של שרים וראש ממשלה בחלק נכבד ממדינות העולם. אתה נמצא במצב שהידידות הטובות שלך מאיימות עליך בסנקציות כאלה ואחרות, אנחנו שומעים איומים, זה עוד לא קרה, אני מקווה שגם לא יקרה.
אגב, גרמניה הסירה את הסנקציות הצבאיות נגד ישראל.
אני שמח, אבל עצם זה שהיו סנקציות, אתה נמצא באירוע שבו מעמדך הבינלאומי הוא בשפל שלא היה כמותו. ראש ממשלת ישראל לא יכול לנסוע לבקר, אני יודע, בצרפת, או בכל מיני מדינות, הוא מייצר, המטוס של ראש הממשלה בדרך לארצות הברית, מייצר נתיבים מיוחדים, כי הוא לא יכול לטוס מעל חלק ממדינות אירופה. לא היה כדבר הזה. כמובן שאני לא מסכים לחלוטין עם האשמות הקשות והאנטישמיות ששימו אותנו בהאג, וברור לחלוטין שאין בהם דבר וחצי דבר. אבל ההתמודדות של הממשלה מול האשמות האלה, ואוזלת היד שלה, הובילה למצב קשה מאוד גם ברמת ההסברה. עכשיו אני כן רוצה להגיד מילה על ארצות הברית. זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה שמדינת ישראל נמצאת בגירעון, מה שנקרא, בתמיכה הציבורית בארצות הברית. אפילו, בוודאי, זה כשאני מדבר על הציבור הכללי, אבל אפילו במפלגה הדמוקרטית, בתומכי המפלגה הדמוקרטית, המספרים שלנו כבר פחות טובים, וכשאנחנו מסתכלים על הדור הצעיר, בכלל מצבנו על הפנים, כמו שאומרים בעברית צחה. אי אפשר להתעלם מזה. שוב, הממשלה הזאת מתעלמת מזה, כמו שהיא מתעלמת מכל שאר הדברים, כמו שהיא מתעלמת מהפקקים, כמו שהיא מתעלמת מתאונות הדרכים, כמו שהיא מתעלמת מהפשיעה. יעבור, מה שנקרא, הכל נפלא. הכל נפלא, זה כמו שברוסיה פעם, ברוסיה הקומוניסטית, ברית המועצות, לא היה קמח על המדפים ולא היה לחם, אבל היו מספרים לאזרחים בפראבדה שזאת הייתה השנה עם הכי הרבה קציר חיטה. הייתה לנו שנה נהדרת בחקלאות. זה מה שקורה פה כרגע. מספרים לנו שהכל נפלא, ולא. אנשים הולכים ומבינים שהמצב פה לא מטופל בשום אפיק, גם באפיק הזה, ולצערי אנחנו נמצאים במשבר.
תראה, אתם בעצם... כמעט, הייתי אומר, נתתם גט קריטות למפלגות החרדיות, עם ההצעות וכו'. אבל באותה נשמה נתתם גם גט קריטות לערבים. זאת אומרת, מספרית, אני לא רואה איך הכוכבים מסתדרים פה. המספרים פה לא מסתדרים כל כך להקמת קואליציה שונה. בוא תסביר לי, בבקשה, אתה מבין ממני בפוליטיקה, תסביר לי.
קודם כל, בכנסת הזאת אין לנו קואליציה. זה לא, אין
כן, שאלה. כן, אני כבר מדבר על הכנס הבא.
עכשיו, אני, זה ש...
זה נכון.
יש כאלה שיודעים את תוצאות הבחירות, מה הם יהיו,
לא,
אני
לא
יודע. אני כן יודע להסתכל...
לא, אבל בלי חרדים ובלי ערבים,
אני יודע להסתכל על
הסקרים,
אני יודע להסתכל על הסקרים היום. והסקרים היום אנחנו נעים בין 58 ל-62 מנדטים.
בלי חרדים, בלי ערבים?
בלי חרדים ובלי ערבים. עכשיו,
אני לא מכיר את הסקר הזה.
בוודאי, אתה תראה, אפילו בסקר, באחד הסקרים של סוף השבוע האחרון, היה 60 מנדטים. עכשיו, אני חייב לומר שזה בדיוק המאבק שלנו. יש הבדל אם נביא 60 מנדטים או 62 מנדטים. אבל אני גם חייב לומר עוד משהו. המפלגות הנזכרות היום, אני לא יודע בכך אם אין אלה שיהיו. אני לא יודע אם לא תהיה מפלגה נוספת של ציונות דתית, למשל, מתונה יותר, מהמפלגה של סמוטריץ' ושל בן גביר, שהפכו להיות בעצם סניף של המפלגות החרדיות ותומכות בהשתמטות מגיוס. אני בהחלט רואה מפלגה כזו קמה ומשנה גם היא קצת את המאזן, ואני אגיד לך יותר מזה. אין מה לעשות. אתה עכשיו נמצא בנקודה במדינת ישראל, שאם לא תקים ממשלה ציונית, אתה יכול לסגור את המדינה הזאת כמו שאנחנו מכירים אותה. אם אתה לא תגייס את כולם, לא תוכל להגן על המדינה. אם אתה לא תלמד את כל בתי הספר ואת כל התלמידים שלך, יהודים וערבים כאחד, לימודי ליבה שכוללים מתמטיקה ואנגלית ומדעים ומחשבים וגם תנ"ך וגם היסטוריה, אתה לא תוכל להמשיך ולחיות כאן ולהתקדם כמדינה של עולם מפותח. ואם לא תהיה מדינה של עולם מפותח, גם לא תוכל להגן על עצמך, כי כדי שיהיה מי שיטיס את ה-F-35, וכדי שיהיה לך מהנדס שיפתח את הטילים שאתה צריך, אתה צריך חבר'ה שלומדים. ולכן אני חושב שאנחנו ממש בנקודה, הזדמנות אחרונה. ואני מאמין שבבחירות האלה אנחנו נצליח, ננצח, ואביגדור ליברמן יקים את הממשלה הזאת.
יושב ראש סיעת ישראל ביתנו, חבר הכנסת עודד פורר, תודה.
תודה רבה, שיהיה שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.